השיעור שלנו בפרשת השבוע היום יהיה לזכות עם ישראל, לגאולתנו, לבריאות נפשנו, לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם למנחם מנדל בן שרה, לזכות זכויותיו של יונתן פולארד, שאני יודע. לא הבנתי? לרפואתו, אמרנו כל חולי עמו ישראל. ולפולה כל החולים בנפש ובגוף, בדמיונות ובבלבולי שווא ובעניינים שלו שלהם. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ישלים לכל אחד את מבוקשו כפי צורכו, והקדוש ברוך הוא יודע. לפני שאני מתחיל בפרשה שלנו, ומה שקשור לפרשה שלנו, אני נזכר באיזה שיר שהיה פעם שר, גם היום השיר הזה קיים, אבל בזמני שר אותו אחד מהזמרים המוכרים היום גם לכם, ששמו על הזמר קוראים יורם גאון, והוא נא לו להיכנס לתחום הזה, הזכרתי רק את שמו, והוא שר שיר שעניינו כבוד. כבוד למי יש יותר כבוד? יפה. כשעוקבים אחרי השיר והמילים של השיר, אנחנו רואים באמת על איזה כבוד מדובר. אם בא שיקור לאיזה בר, אני אותו מרגיע. כלומר, אדם אלים, אדם שכל הסביבה מרגישה אותו. לכן, יש לו כבוד, כבוד מזויף. הנושא של הכבוד הוא אחד מהנושאים היותר קשים, היותר מסובכים, היותר גורמים לאדם לאבד את עולמו, עד שהמשנה אומרת מפורש שיש שלושה דברים המוציאים את האדם מן העולם. אחד מהם, כבוד. כלומר, אדם יכול להפסיד את כל עולמו בריצה ובחיפוש אחר הכבוד, עד שאומרים שכל מי שרודף אחר הכבוד, הכבוד בורח ממנו. כי הוא לא מצליח אף פעם להשביע את רצונו בכבוד. כשאנחנו מדברים על כבוד, אנשים נפגעים כי פגעו בכבודם. צריך לבדוק את האמת, למי מגיע כבוד ולמי לא מגיע כבוד, ומה זה כבוד בכלל. אחד הדברים שקשים לאדם זה לוותר על כבודו. לכן יש דיון בהלכה גם של אנשים מסוימים, האם הם יכולים למחול על כבודם, כי כבודם הוא כבוד ציבורי, או כבודם לא בא מצד עצמם אלא מצד ערך אחר שמתווסף עליהם. לדוגמה, מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול, כי התורה אומרת שתהא אימתו עליך, אתה צריך לבחון ממנו. אם אתה לא מכבד אותו, לא תבחן ממנו. כשמכבדים רב או תמיד חכם, זה לא בגלל גופו אלא בגלל התורה שלו. כלומר, אתה מכבד את התורה שבקרבו. ממילא המושג של כבוד יש לו ערכים שונים, יש לו גישות שונות. אדם שנפגע כי אמרו לו איזה מילה לא נעימה, הוא מרגיש שנפגע כבודו, הוא צריך לשאול את עצמו טוב טוב למה נפגעתי. כי בדרך כלל כשאני אומר למישהו משהו שאין בו, אז למה שייפגע? זה לא מדברים עליו, זה לא מדובר לו, אלא בדבר שאין בו.
כי הוא מרגיש שחסר לו משהו.
זאת אומרת שיש בו את מה שעכשיו פוגעים בו. אם אומרים לאדם מילה לא במקומה, לא יפה, והוא נפגע, סימן שבאמת יש לו בעיה באותה נקודה, ולכן הוא נפגע. דוגמה, אם יבואו לאדם שהוא עשיר גדול ויגידו לו תעני מרוד, אז הוא יצחק והמשיך ללכת, כי זה שטות.
אבל יכול להיות שעולם יערר על זה.
לא יערר, הוא יודע שהוא לא.
עדיין.
הוא יודע שהוא לא. הוא ירחם על מי שאמר. וזה ימשיך הלאה. אם יגידו לאדם דבר, הוא מרגיש פגוע, סימן שיש לך את זה. ולכן נפגעת כי פתחו, הוציאו, חשפו את מה שאתה כל הזמן מחביא. זה לא נעים. לכן נפגעים. אנחנו עונים על המניין הזה של הכבוד. כבוד מחולק לכבוד אמיתי ולכבוד מדומה. בפרשה שלנו אנחנו פוגשים לצערנו הרב נקודה שתרים בונן עליה טוב מאוד, שבגלל כבוד, בגלל טעות בהבנה ומתוכה לעניין של חשד, חשש, הרגשה של איבוד כבוד, ירדו אבותינו למצרים ונמכר יוסף. הפוך, נמכר יוסף וירדו אבותינו למצרים. בואו נראה את הפסוקים הראשונים בפרשה, פרשה וישב, פרק ל"ז. אני קורא פסוק א', וישב יעקב בבאר שבע, סליחה, טעות, וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען. אלה תולדות יעקב. יוסף בן 17 שנה היה רועה את אחיו בצון, והוא נער, אבני בלעה ואבני זלפה נשי אביו. ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקונים הוא לא, ועשה לו קטונת פסים. ארבעת הפסוקים הללו למעשה מייצרים תמונה, אם היינו רוצים עכשיו לעשות תסריט לסרט במעלה, אז אולי היינו מנסים לחשוב על סקיצה. מה? תוכנית. מה אנחנו הולכים להכניס עכשיו בתוך ארבעת הפסוקים הללו? איך אנחנו הופכים את זה לציור? איך אנחנו הופכים את זה למצגת? איך אנחנו הופכים את זה לסרט? בואו רגע נתבונן איזה פרטים יש לנו בארבעת הפסוקים האלה. יש לנו את ארץ כנען, יש לנו את יעקב, יש לנו יוסף, יש לנו צאן, יש לנו את הבנים הנוספים של יעקב, בני בלעה, בני זלפה, ויש לנו קטונת פסים. אבל מה אין לנו? את שאר הילדים, את הילדים של לאה, ילדי לאה. כלומר, יוסף נמצא עם בני זלפה ובני בלעה, כך התורה אומרת, אבל לא מוזכרים בני לאה, כי בני רחל זה הוא ואחיו בנימין. בנימין עוד קטן, הוא אצל אבא. מה קורה? לאן נעלמו ילדי לאה? ראובן, שמעון, לוי, יהודה, שכר, לא, יהודה, אחר כך, לא, דן ונפתלי זה שם, כן, וישכר, ולא, ישכר, לא, גם לא ישכר.
דן,
לא, חיתנן, כן, דן, ושכחתי, אבל ששת ילדיה של דינה לא נשמעים בפסוק. איפה הם? מה היחס בין יעקב לשישייה הזאת ודינה השביעית? ומה היחס או חוסר היחס בינם לבין יוסף? ומה היחס בין אותה שישייה בני לאה לבני זלפה ובני בלהה? אז זלפה היא גם שפחת לאה, בלהה היא שפחת רחל. מה הולך פה? כלומר, זה הייתי בונר מיד, והייתי בונר זה כחומר גלם כדי להתחיל לייצר את השטח של הצילומים. אז הייתי מכין אוהל, והייתי מכין צון, והייתי מייצר קבוצות. הייתי מייצר קבוצה שבני זלפה, בני בלעה עם יוסף. הייתי, יש לי את יעקב באוהל, יש תפורה של שדות ומראה, ושישה ילדים לא רואים אותם, הם לא נמצאים. ועולה שאלה גדולה, למה הם לא נמצאים? למה התורה לא מכניסה אותם לתוך החלק הזה? כנראה שאנחנו צריכים לחפש ולהבין מה מסתיר אותם מיוסף, מה קורה, מה הורס את הקשר בינם לבין אבא שלהם, שאני אתן לך, בין אבא שלהם, עד כדי כך שמוכנים לצער אותו כל כך הרבה שנים. עד שיוסף מתגלה אליך.
זה לא היה הם ואבא.
זה הם ואבא.
זה היה הם ו...
הם מוכנים לצער את האבא. למכור את... אוי, כי היה להם משהו שהבריח אותם מיוסף. היה איזה משהו שגרם להם לטעות בהבנה ולחשוב שכבודם נפגע. אז הפעולות שהם פעלו הובילו להמשך, הידוע.
זה
כן.
רוצים בעצם להדגיש בפסוקים הראשונים שיוסף היה שונה מכולם.
אולי, אבל אולי לא. בואו נשים לב לדיוקים בפסוקים. וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען, אוקיי, הבנו איפה זה היה. אבל עכשיו תשימו לב. אלה תולדות יעקב, מה הייתי מצפה? ראובן, שמעון, לוי, סדר, נכון? כלום, קופצים ליוסף. אלה תולדות יעקב, מי התולדות? מי הצאצאים של יעקב? יוסף. בן 17 שנה היה רואה את אחיו בצון. והוא נער בני בלה ובני זלפה נשי אביו, ויביא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. זה תיאור מצב. וישראל, תיאור מצב. אהב את יוסף מכל בניו. מה פירוש אהב את יוסף מכל בניו? הוא אהב את כולם. אבל יוסף היה עם בונוס. עם בונוס. כי יעקב אהב את אמא שלו רחל, בשבילה הוא עבד 7 שנים. היא הייתה הראשונה שהוא רצה להתחתן איתה. והיא מתה לו בדרך. נשאר לו הילד יתום מאמא, בנימין. ויעקב עשה את כל ההליכה לחרן, את כל 7 שנים הראשונות או יותר אצל לבן, שרימה אותו בשביל רחל. וכשנולד יוסף הוא הרגיש שסוף סוף בשביל זה הוא הלך לחרן. נכון, גם לאה הייתה, אבל הפסוק אומר ויהב את רחל מלאה. אז בוודאי שיוסף שהוא זכר לאשתו האהובה שנפטרה, הלב נוטה לבד לשם יותר. אבל שימו לב, הפסוק אומר וישראל אהב את יוסף מכל בניו. גם את בניו הוא קיבל בונוס.
אז הוא יצר שנאה בעצמו.
קיבל זיכונים הוא לא. אז הוא דאג לו, אהב אותו טיפה יותר. נכון שיש לי חכמים שבאים בטענה ליעקב שאדם לא יפלה בין בניו ובנותיו, תראה מה קרה. נכון. אבל אצל יעקב הוא אוהב את כולם. שימו לב איך הילדים מתרגמים את האהבה הזו. פסוק הבא, פסוק ה', ויראו אחיו כי אותו אהב אביהם מכל אחיו.
יותר מכולם לאחיו.
הוא אוהב אותו יותר מכל האחים שלו. וישנאו אותו. ולא יכלו דברו לשלום. אפילו להגיד לו שלום. לא יכלו להגיד לו מרוב שנאה. מאיפה השנאה הזו באה? מכבודם שנפגע. כי הם חשבו שאבא אוהב אותו על חשבונם. והתורה אומרת לו, יעקב אהב את יוסף מכל בניו. מה אומרים האחים? שאותו אהב אבי מכל אחיו. זה משהו אחר. יעקב רואה בכולם בנים. אין הבדל. הם רואים לו, אנחנו רק אחים. וכשמצטטים את הפסוק היה צריך להיות כתוב, כי אותו אהב אבי הם מכל בניו. אחיו. מאיפה זה בא? איך יעשו לאבא לאהוב בן קצת יותר? לא הבנתי. תמיד ההורים נותנים שווה בשווה לכולם? לא. אז גמרנו? זה אומר שאבא כבר שונא אותך? לא. זה אומר שיש סיבה מסוימת שהורים צריכים לאהוב מישהו בגלל דבר מסוים, צורך כזה או אחר. אבל זה לא אומר שהוא שונא אותך, הוא חושב עליך רע. כן.
הרב, יש סיכוי שלפי מה שאומרים בפסוק, יותר מאחיו ולא מבניו, זה בעצם שהוא אהב אותם בגלל שהם היו אחים של יוסף?
לא, לא. אבל שימו לב,
אז מה זה אומר?
מה הייתה הטעות שלהם?
אבל זה כן כתוב שיש לו עדפה ליוסף.
כן, מכל בניו, יש לו עדפה, אבל אוהב את כולם.
עשו מכל אחיו ומכל בניו?
כולם.
כולם אוהב, אבל יוסף
רוצה. בסדר?
אז הם מרגישים רע עם זה.
יופי, אבל בואו תראו מה הסיבה.
מוריד מהם.
רשום אחיו או בנם?
מוריד מהם כבוד.
כבוד, יפה.
מי זה כבוד?
הבנו. לכן, באה תורה בתחילת הפרשה, ומה היא אומרת? אומרת, קשר להבין מה גרם להם להרגיש פגועים. הם ניתחו לא נכון את המצב, ונתנו לזה סיבה. כדי לשנוא את אחיהם. ומה הסיבה? שימו לב. אלה תולדות יעקב, יוסף בן 17 שנה, היה רואה את אחד בצום ועונה, בני בלה ובני זלפה, נשי אביו, ויבא יוסף, ודיבתם רעה אל אביהם, אומרים האחים, אתם יודעים למה יעקב אבינו אוהב את יוסף יותר מכולם? כי הוא מביא את דיבתנו רעה. כלומר, באמת, הוא לא היה אוהב אותו, אם הוא לא היה מספר לו כל הזמן עלינו. הוא מספר כל הזמן עלינו, לכן הוא אוהב אותו יותר. זאת אומרת, שמה הם אומרים? שיעקב אבינו מקבל את הדברים של יוסף, ולכן הוא מתרחק מהם. והתורה אומרת, הוא אהב אותו מכל בניו, הוא אהב את כולם. רק את יוסף קצת יותר. ומה הייתה הדיברה? כמו שאמרנו מקודם, אם באים לאדם עשיר ואומרים לו שהוא עני, אז הוא צוחק. אלא שהיה חילוקי דעות, ככה מובא בחז"ל, היות והאבות והשבטים נהגו על פי דין תורה שכבר קיבלו כאילו בסיני ישראל, הם קיבלו את זה על עצמם. אבל הם קיבלו על עצמם, הם לא היו חייבים בזה. וכשהם היו בשדה, הם שחטו בהמות כדי לאכול בשר על האש. אז יש הבדל לגבי דיני שחיטה בין דיני בן נוח, מה שמצווה בן נוח, לבין מה שמצווה יהודי אחר מתן תורה. מתי אפשר, כן, להתחיל ולפשוט את האור ולהתחיל לחתוך איברים מן הבהמה, כי היא לא אוכלת את הזנה, צריכים לחתוך את החתיכות. ולפי בנוח יש דבר שנקרא מפרקסת. זאת אומרת, אחרי ששוחטים עדיין הגוף יש לו את הרפלקסים, אבל הבהמה כבר מתה. אז ליהודי אחר מתן תורה צריך לחכות עד שכל תנועה תסתיים כדי להמשיך בתהליך. לבן נוח, ברגע שהוא שחט, עדיין מפרקסת, כבר מותר לחתוך, כי היא מתה. ויוסף יבין שהאחים שלו למדו מאבא שמקיימים את התורה כמו שעתידה להיות. אז חלם ציווי כיהודים, אחר מתן תורה. והם אמרו, נכון, אבל זה לא מחייב, זה אם אני רוצה, אני מקבל, לא רוצה, לא מקבל. הוא ראה אותם שוחטים, וחותכים איברים כשהיא מפרקסת. אז אבא אמר, אבא, אני לא מבין, האחים שלי אוכלים, חותכים איברים מבהמה כשהיא מפרקסת. זה להוציא דיבה? הרי זו אמת! אתה נוגע בכבוד שלי. אתה אומר דבר אמיתי שיש בי. לא נעים. נפגע לי הכבוד. למי יש כבוד? אני אספר לכם סיפור. אחד מגדולי ישראל, אני לא יודע מה שמו, יצא למחוץ יום אחד מהבית לשחק בחצר. ואחרי כמה דקות הוא חזר הביתה. שאלו אותו, למה חזרת הביתה? הוא אמר שבחוץ יש נדנדה. ומשחקים בנדנדה. ואז אחרי פעם אחת, הוא הפסיק וחזר הביתה. אמרו לו, למה? תמשיך לשחק. הוא אמר, אני לא יכול לשחק איתו בנדנדה. למה? כי כשאתה עולה למעלה, זה לא בדיוק הנדנדות שאנחנו מכירים היום. אולי יותר נכון נגיד שזה הדבר הזה ש... אתה קוראים את זה?
לא.
הנדנדה הזו, מה קוראים את זה? איך? הלב הרי, כן, יש לו שני מושבים.
נדנדה.
אז הוא אומר, אני לא יכול לשחק בזה. כי כדי שאני אעלה, אני צריך להוריד את החבר שלי. אני משחק כזה לא יכול לשחק.
זה למה?
כן. זה שאתה עלה, הוא צריך לרדת.
זה המותניים האלה.
המותניים.
אבל זה...
אין מה לעשות.
זה לא באמיתי.
זה באמיתי.
באמיתי אתה צריך...
לא הנדנדות האלה. באוויר דיברתי על שני מושבים, על ציר.
זה כמו מותניים, לא.
אבל אפשר להשוות את
זה... לא, זה דוגמה. אני לא מוכן לעלות על חשבון מי שיורד. זה מה שהוא אומר. על מנת שאני אעלה, הוא צריך לרדת. אני לא מוכן לשחק במשחק הזה. אנחנו משחקים במשחק הנדנדה כל הזמן. וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען, אלה תולדות יעקב יוסף. כל המהות של יעקב, כל המחשבות של יעקב, כל עניין יעקב התלבש ביוסף. יוסף היה דומה ליעקב. ויעקב היה דומה לאברהם. והרעיון של הכבוד המדומה, הפגיעה בכבוד של האדם, יכולה להוציא אותו מן העולם, אבל לפני שהיא תוציא אותו מן העולם, מה היא תעשה? היא תביא אותו לטעות בהבנה, לשקול דברים לא נכונים, ולהגיב רע. עד כדי כך שאחים מוכרים את אח שלהם לעבדות. אחים. זה הכבוד. צריכים ללמוד מזה. שאף אחד מאיתנו לא ירצה לעלות למעלה על חשבון חבר שלו שירד למטה. אנחנו צריכים להיות כל הזמן בבחינה הזו של יוסף, להוסיף ולהתקדם וללכת בעבודת ההתנהגות שלנו, בעבודת המידות שלנו, בדרכנו בחיים. הוא לא שנא אותם בכלל. זה נאמר בסוף הפרשה שלנו, תדפדפו בסוף, עד לפרק האחרון, בפרק, שימו לב, הסיפור של שר המשקים ושר האופים, ולא זכר שר המשקים את יוסף והישכחים. כשאדם חושב רק על כבודו שלו, הנה, חזרתי להיות שר המשקים, שכחתי את יוסף. הכבוד מוציא את האדם מן העולם. הכבוד מעבר את העיניים של הבן אדם. ומפיל אותו אל הבור, עמוק לבור. היא רצון שלא ניפול לבורות, ולא נצטרך אף אחד מכיבוי אש, או מצופי האש שיש לנו, לבוא ולהוציא אותנו משם. שבת שלום.